כפי שהובטח רבותיי, אנחנו ממשיכים בלימוד סוגיות הנוגעות ענייני בני נוח, והיום אנחנו נעסוק בכמה עניינים של הלכה, אבל אנחנו נראה שהם קצת יותר מעניינים של הלכה. במקור מספר 4. אז התחלנו לראות את זה בפעם שעברה.
יכולנו
לעשות בזה, היום אנחנו נעשות בזה קצת יותר לאור.
אני אשתמשת.
כתוב כאן, עקום, זה כבר לא נכון.
יש
כאן המכונה, הקוויאת, וגוי. אבל, מסיבות של צנזורה, בכל מיני מקומות, כל מקום. אז המדפיסים, כתוב גוי, המדפיסים היו מכונים לאחר. אנחנו מתקדמים לאלה שעובדים לכוכבים ולמזלות, והם נמצאים במקומות רחוקים, באיים הרחוקים, רעים, להם לכן כתבו עקום. הדבר הגיע עד כדי כך שבאחד מפסוקי התלמוד כתבו אני כעמך ישראל ומך בארץ. או במקום אחר שהרמב"ם כותב גוי שאינו מאמין בזרה, שאינו עקום שאינו
עקום.
בכל מקרה גוי שעסק בתורה חייב מיתה. לא יעסוק, אלא בשבע המצוות שלהם.
מה?
אם
אני אגיד כאילו, היו שם חיות, היו דקות עם חיות עליהם, הכל נקי.
לכן גוי. בשבת. אפילו ביום ימות החול. אם עשה הוא לעצמו כמו שבת.
שזה לא נחשב. אני לא נחשב שזה...
מה זאת אומרת הדבר הזה? מה העניין? שאסור לו לשמור שבת או לעשות בתור. אסור לו ללמוד תורה, וכתוב מגיד דבריו ליעקב. לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעו. אם כן, אסור ללמד, אסור לגוי ללמוד תורה. גם לגבי שבת. כתוב יום ולילה לא ישבוטו, לא ישבוטו, אז אם כן אסור לשבוט. לדעת רש"י, לא לדעת הרמב״ם, דעת רש"י מפני שמבטל יישובו של עולם. העולם עוד לא בנוי, אז איך אתה מפסיק לעבוד? הרי נאמר מילאו את הארץ וכבשוה. אז אתה צריך לעבוד יומם ולילה ללא הפסקה עד שהעולם יהיה מיושב. בינתיים העולם לא לגמרי מיושב, לא הגיע לידי שלמות, יום ולילה לא ישבוטו. לכן גם גוי ששבת אפילו ביום ימות החול, עכשיו לפי הרמב״ם, מה? כמה שהוא יכול, כמו שאדם לישראל חייב ללמוד תורה ביום ובלילה, אז גם הגוי צריך לעבוד גם ביום וגם בלילה, שנאמר יום ולילה לא ישבוטו. לא יתבקש מעבר לכוחו, אבל מה שאנחנו עושים, אגב, יש מדינה בעולם שבה זה מקוים ממש הלכה למעשה, וזה סין. בסין עובדים 364 ימים בשנה, יש יום אחד שבו לא עובדים, כי זה יום המצעד לזכר המהפכה וכולם צועדים. זאת אומרת, אין דבר כזה ימי חופש בסין. אז הם מקיימים בדברי הגמרא, כל הכבוד להם. כן, באמת הדברים האלה קצת מוזרים, אז לפי רש"י זה בגלל שהם מבטאים יישובו של עולם, אלא אם כן נאמר שיישובו של עולם כולל גם מנוחה.
אפשר להשתיק אותו?
ביום ובלילה?
איי, איי, איי.
זה לא שתי, אתה מפריע.
ברור. יחידת כוח של העולם, כמובן. אבל לפי הרמב״ם, הסיבה איננה יישובו של עולם, אלא כדי, מסיבות דתיות. כן, זה דבר קצת תמוע. מה פתאום שיהיה אסור לו לזכור שהשם ברא את העולם? הרי בשביל מה יש יום השבת? בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה גם הגוי צריך לדעת. באמת, הרמב״ם במורה נבוכים אומר שלשבת יש הרי שני טעמים, אחד שהוא אוניברסלי, ואחד שהוא לישראל. האוניברסלי זה זכור את יום השבת, כי ששת ימים עשה השם את השם את הארץ, אז זכור שייך לאומות העולם. שמור זה כי זכרת כי עבד היית בארץ מצרים. זאת אומרת, והגויים הרי לא היו עבדים בארץ מצרים, לכן להם לא שייך לשמור את השבת, אבל לזכור את יום השבת זה כן שייך. כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים, ולכן גם הרב יואל שוורץ שליטה בישיבת בר ירושלים, הוא הפיץ בין הגויים שצריך להדליק נרות שבת מצד הזכור. טוב, ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, אז כלומר מועד אסור לו גם כן לעשות, ה-Thanksgiving לפי זה יהיה אסור להם. כללו של דבר אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות לעצמה מדעתה, אלא או יהיה גר צדק יקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. כאן אני שואל את עצמי, מה זה תורתו? האם הכוונה רק לשבע מצוות? או שמה הכוונה למשהו יותר רחב? אנחנו נראה בהמשך. ואם עסק בתורה, או שרת, או חידש דבר, אז אנחנו ממש מעניין. מקים אותו, ועונשים אותו, ומודיעין אותו שהוא חייב מיטה על זה. אבל, אינו נהרג. כלומר, אחרי שהוא מגיע לטיפול נמרץ, אנחנו לא מחסלים אותו, נותנים לו גם לעבור שיקום. אבל אומרים לו, דרבה לק, אל תעיז עוד פעם לעשות את זה. טוב, הדברים האלה קשים לשמוע, קשים לצפות. אז כך אם יש אנשים רגישים, אני מבין מדוע לא רוצים לראות את הדברים האלה. זה באמת קשה מאוד להבין את הדבר הזה, שאסור לו לשמור שבת, או לעסוק בתורה וכדומה. המאירי אומר שאם גוי מתעניין ביהדות כי הוא רוצה לבדוק איזו דת היא דת האמת, מותר ללמד אותו תורה. גם הרב יוסף שלום מלישיב אמר שאם גוי שואל אותך מה התורה אומרת, אתה צריך לומר לו את האמת. זה על בסיס הגמרא במסכת בבא קמא דף ל"ח, ששלחה המלכות שני סרדיותות אצל חכמי ישראל ואמרו להם, למדונו תורתכם, ולימדו אותם כל התורה כולה. זאת אומרת שאם גוי שואל אותך, אתה עונה לו. אבל עדיין יש פה איזה שער סגור בפני הגוי, הוא לא יכול לעשות בתורה ולשמור שבת. ופה נשמע שהוא לא יכול לקיים יותר משבע מצוות. אז מה יקרה אם הוא רוצה לומר מודה אני בבוקר, מותר לו או אסור לו? יש כאלה, זה לא מצחיק, זאת עובדה, שאמרו לכמה גויים שאסור להם להגיד מודה אני, כי זה לא בכלל שבע מצוות. ויהיה אסור לו להתפלל, כי זה לא בכלל שבע מצוות. תמוע מאוד. רב משה פיינשטיין אומר שמותר להם להתפלל. אז פה הגדרים פה לא ברורים. עכשיו, עוד איך שנגיד ההלכה הזאת צריכה הרבה הרבה בירור, אבל מה שמעניין אותי כאן זה שההלכה הזאת סותרת הלכה אחרת. והיא ההלכה שבאה מיד לאחר מכן, כאן, אתם רואים פה כתוב ההלכה ת' גוי שעסק בתורה חייב מיתה, לא מצליח להזיז את זה משום מה, טוב, אין מה לעשות. אבל, רגע, רגע, אני רוצה... אני הבנתי את הבעיה. יש פה לא נורא. נורא, היא להלכה תת סותרת את הלכה יו. נא להכיר את הלכה יו. בן נוח, שרצה לעשות מצווה משאר מיתות התורה, כדי לקבל שכר, אין מונעים אותו לעשותה כהלכתה. מה זה מצווה משאר מצוות התורה? מהי המצווה שמותר לו לעשות? תשובה, כל מצווה. מה? לא רק ברית מילה, אלא גם שמירת שבת. וגם לימוד תורה. כי הרי מה פירוש שאר מצוות? שאר חוץ ממה? חוץ מהשבע. זאת אומרת, הוא יכול מלבד השבע המצוות, ללמוד תורה, לשמור שבת, וכל, ליטול לולב. מה עם הנחת תפילין? הוא יכול? הרמב״ם לא הגביל. הרדב"ז על ההלכה הזאת אומר, לגבי דבר שיש בו קדושת הגוף, כגון סתם, כלומר, ספר תורה תפילין ומזוזה, אני חוכך להחמיר שלא ייתנו להם. אבל גם זה, אצל הרדב"ז, לא לגמרי ברור. הרמב״ם במפורש לא הגביל שום דבר. לכאורה, אם כן, יוכל אפילו גם להניח תפילין. שזה דבר שאנחנו לא מרשים כיום לבני נוח לעשות, למרות שלכאורה פשט הרמב״ם מורה שכן. כך הבין החתן סופר ברמב״ם, שלפי הרמב״ם אין שום הגבלה לשום מצווה. עכשיו, אז אם כן יש פה סתירה, מה? שמה ש? איזה הלכות הוא לא יודע? תת או יוד? נו, הם התגיירו. נו, אז מה בעיה? להתגייר אפשר, אין בעיה. אז השאלה היא, איך הם עשו את זה? כן. אז, אבל חוץ מזה, אני רוצה להבין, איך אני מיישב בין הלכה תת שאומרת שאסור לו לקיים מצוות, לבין הלכה יו שאומרת שהוא יכול לקיים מצוות. אז הוא אמר, השבוע שעבר למד, זה עקום, וזה בן נוח. בן נוח הוא יכול לקיים איזה מצווה שהוא רוצה, יותר מזה, אם הביא עולה, מקבלים ממנו, נתן צדקה, מקבלים ממנו, וכו' וכו'. עכשיו, מה קורה, לפי, זה לפי הרמב״ם. מה לפי דעת התוספות? לפי התוספות במסכת חגיגה דף י"ג, גם גר תושב אסור לו לשמור שבת. כלומר, לדעת התוספות, האיסור של שמירת שבת הוא שווה לכל סוגי הגויים כולם. יש לנו פה מחלוקת רצינית בין התוספות לבין הרמב״ם. מיד עולה השאלה, מה סובר השולחן ערוך? השולחן ערוך בסימן שינדלת של אור החיים, כותב כך, אני קורא כאן סימן ג' אינו יהודי גמור, כלומר גוי גמור, שהוא שכיח, אין רבו מצווה על שביתתו. הוא לא צריך לדאוג שהשכיר הזה ישמור שבת. שואל המגן אברהם, מה זאת אומרת אינו מצווה? אסור לו לשמור שבת. מדברי מרן משתמע שהוא יכול לשמור שבת. כאן אנחנו מזדקקים למקור מספר 7, ביאור הלכה לסימן שין דלת. כלומר, בעל המשנה ברורה, מזדקק לדבר הזה. כתב המגן אברהם, אם קיבל עליו, אפשר להגדיל, אבל אז הבעיה שלא נראה את כל השורה. הנה. כתב המגן אברהם, אם קיבל עליו מצוות הנהוגות בעבד, והוא שכיר, נראה לי דאין רבו מצווה על שפיטתו כשעושה לעצמו. כלומר, הוא רוצה לעשות לעצמו כוס קפה בשבת. הוא רוצה לדוג דגים בשבת. האם מותר לו? הרי על העבד שלי, אני מחויב על שביתתו. אם יש לי עבד בבית, עבד חייב בכל המצוות שנשים חייבות בהן. אבל אם השכיר, שהוא לא עבד, קיבל על עצמו את המצוות הנהוגות בעבד, והוא שכיר, נראה לי דאין רבו מצווה על שביתתו כשעושה לעצמו. פירוש, ואם עושה לישראל אחר, בוודאי אסור מן התורה, זה לא גרם מגר תושב באלמה. כן? מעניין מה זה בוודאי אסור מן התורה, זה אמירה לנוכרי, אז יש מי שאומר שזה איסור דאורייתא. מה פירוש המילה שבות? זה מה שנקרא, וביום השביעי תשבות. תשבות, אז יוצא שזה כתוב בתורה, יוצא לפי דעת הגאון מווילנה, שאמירה לנוכרי אסורה מן התורה, אבל אני חושב שפה הוא לא דייק. אסור מן התורה, הכוונה אסור מן הדין. דלא הזהירה התורה, אלא על עבד הקנוי קניין עולם. אבל העבד אסור לעשות מלאכה אפילו לעצמו, והוא קיבל עליו מצוות הנהוגות באישה. עד כאן לשונו של המגן אברהם. אז מה רואים? שלפי המגן אברהם, אותו אדם שהוא לא עבד, קיבל על עצמו לשמור שבת. רק שאני לא מחויב לדאוג לזה שהוא ישמור. על זה אומר בעל הביאור הלכה, וצריך עיון גדול. כיוון שאין קנוי לו, עלו בוודאי אין גירות לחצאין. הרי אם אתה מתגייר, אתה מתגייר לכן כל המצוות. אתה לא מתגייר בשביל חצי מצוות. ומי מהנה קבלתו למצוות הנהוגות בעבד? עלו קיים עליו בבחורות בפרק עד כמה, גוי שבא לקבל עליו דברי תורה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. טוב, זה קשור לשאלה האקטואלית מאוד של רפורמת הגיור. כן? אנחנו לא ניכנס לסוגיה כאן. ודה, דמה דהיתה שם, רבי יוסף רבי יהודה אומר, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים, היינו מה שדקדקו בביאור התורה, וכאין דהיתה בסנדרין פרק ח' חמישה תותפות, נוסיף על דברי סופרים חייב, וכן משפט הרמב״ם, פרק י"ד מלכות איסורי ביאה שפיטיק, ורבי יוסף רבי יהודה דספירה לה, דלה יפלו גאתה אלא לבאר וישמית מלכותיו תיבת מדברי סופרים. בסדר, שוב, כל מה שקראנו עכשיו בסוגריים לא נוגע לנו. אז תעשו כאילו שזה לא כתוב. ודווקא בעבד שקנוי, ויש עליו שם עבד, קילתה לנו התורה, ובאיש כזה די מקיים רק מצוות הנהוגות באישה, מה שאין כן באדם דאלמה, אין לנו בתורה. או, רק או גר תושב, או ישראל גמור. וזה שלא רצה לקבל עליו כל התורה, מסברא דאין מדרגתו, אלא כגר תושב באלמה. ומינה להמגן אברהם שיהיה עדיף מגר תושב, והוא אסור לשבות בשבת. פה, כלומר, הרי הנחת היסוד של המשנה ברורה, זה שלגר אסור, לגוי, אפילו גר תושב, אסור לשמור שבת. ברור שהוא לא סובר כדעת הרמב״ם. וזה יהיה מהנה קבלתו, שיהיה מחויב לעצמו להיזהר במצוות שבת כישראל. ואם כן, לפי זה יימצא איש שיוצא מכלל גר תושב בהרבה מצוות יותר, כפי קבלתו, ולכלל ישראל לא בא, וגם בכלל עבד, אינו. ומניין לא זה? מניין שאסור לו, ככה הוא מבין את דברי הגמרא, גוי ששבת חייב מיתה. אז בשבילו גוי זה כל גוי, כולל גר תושב, וכך באמת הבין מה? הוא לא יכול. לפי התוספות במסכת חגיגה, גם גר תושב אסור לו לשמור שבת. כן? וזה באמת לא דעת הרמב״ם ולא דעת החתם סופר, אבל זו דעת התוספות. והמשנה ברורה כנראה לא עשה את הדיוק של החתם סופר ברמב״ם, מה שכן מרן הבית יוסף כנראה כן עשה, ולכן בשום מקום לא כתוב בשולחן ערוך שאסור לגוי לשמור שבת, אבל המשנה ברורה לוקח את זה כהנחת יסוד מובנת מאליה. בסדר? אז ואז נצטרך למצוא איזשהו פטנט שבכל זאת יאפשר את דברי המגן אברהם. מה שאתה אומר זה התחלה של הפתרון. כן, הרי יש לנו מחלוקת בגמרא מה נקרא גר תושב. יש שלוש דעות בנתנאים. דעת רבי מאיר, הוא גר תושב ברגע שהוא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, נקודה. לפי חכמים, הוא צריך לקבל על עצמו שבע מצוות, ולפי דעת אחרים, זה הדעה השלישית בברייתא, לפי דעת אחרים, הוא מקיים כל המצוות, חוץ מאכילת נבלות. זאת אומרת, זה בן אדם, הוא מקיים 99.5% מהמצוות, רק הוא אוכל נבלות. זה הכל. עכשיו נשאלת השאלה, אז זאת אומרת שלפי דעת אחרים, לא רק שמותר לו, הוא אפילו מחויב, כדי להיחשב כגר תושב, הוא צריך לקיים כל המצוות, חוץ מאכילת נבלות. אז השאלה היא, האם חכמים או רבי מאיר, שחולקים על יש אומרים, יגידו גם לא רק שהוא לא חייב, אלא גם שאסור, זה נקרא אפושה פלוקתא. כלומר, זה להגדיל את המחלוקת. ויש לנו כלל, אפושה פלוקתא למפשינה. אנחנו לא מגדילים מחלוקות מעבר למה שנדרש. אז אנחנו רואים שזה ההתחלה. יכול להיות שלרבי מאיר הזה התכוונת, ואתה בעצם התכוונת לדעת אחרים. אבל יכול להיות גם שאתה מתכוון לרבי מאיר שאומר שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא כהן גדול. לזה אולי התכוונת. טוב, ועיין ביורי דעה סימן קופקר דלת בביאור הגרה, סעיף קטנה, ואין מלים אותו עד שיקבל עליו כל המצוות. ואם כן, באיש כזה, איך מלו אותו קודם שקיבל עליו כל המצוות, כיוון שאינו עבד, רק שכיר בעלמה, ובלא מילה ותבילה, קיים עליו ואינו בכלל ישראל כלל, ומניין לנו שיהיה מחויב לקיים המצוות מחמת קבלתו? עכשיו, מה שהוא אומר כאן לגבי ברית המילה, הרי זה לא כתוב מפורש. יש שאלה עם גובה ומבקש מהרב, תמוד אותי. האם מלים גוי? אם הוא רוצה לשם רפואה, אז לא. למה? כי לא מרפים את הגוי. אלא אם ייתן כסף. אבל הוא רוצה מסיבות דתיות. הוא רוצה לקיים מצוות ברית מילה, הוא גוי, הוא רוצה לקיים מצוות ברית מילה. מלים אותו או לא מלים אותו? הרמב״ם, בהלכות מילה, פרק ג' מלי הלכה ת', כתב שמלים אותו. ורב משה פיינשטיין, שזה מאוד הפריע לו הלכה זו ברמב״ם, כותב שמן הסתם, כוונת הרמב״ם באדם שבשלבי גיור. הוא עוד לא התגייר, עוד לא עבר תבילה, אבל הוא רוצה למול לפני התבילה. האם הוא יכול או לא יכול? לפי הרמב״ם יכול. אבל מה נעשה שרב משה פיינשטיין לא ראה את תשובת הרמב״ם, בשו"ת הרמב״ם, סימן קוף מנחת במהדורת בלאו, ששם הרמב״ם כותב מפורש שמלים אותו, אך על פי שנשאר בגיותו. זאת אומרת שהוא לא יהודי, הוא לא מתכוון להיות יהודי, אבל הוא רוצה לעשות ברית מילה, מעלים אותו. בשם מצווה. כן? דבר מעניין מאוד. אבל, וחבל שרבי משה פיינשטיין לא ראה את התשובה הזאת, זה היה משנה את כל היחס שלו לעניין של שבע מצוות לנוח. טוב. אז השאלה אם באמת לברך או לא לברך, לכאורה אי אפשר לברך, אי אפשר להגיד מצוונו, אין לנו מצווה למול אותו. אבל אם הוא נגיד ירצה לברך בעצמו על מילתו, יכול להיות שנוכל. הרי יש לנו הלכה בשולחן ערוך אור החיים, שאם אני שומע ברכה מגוי, אני עונה אמן. הלכה בשולחן ערוך. אם ברור לי שהוא בירך לקדוש ברוך הוא. אז השאלה היא, על איזה ברכה דיבר השולחן ערוך? לפחות ברכות הנהנים, פשיטה שכן. אגב, אנחנו רואים שאברהם אבינו לימד את הגויים לברך ברכת המזון. אז גוי שרוצה לברך ברכת המזון, הוא יכול או לא? ברור שברכה שנייה, שלישית ורביעית לא. למה? כי בברכה השנייה ארצנו, זה לא ארצו. שתחזיר מלכות לדוד, זה לא שייך אליו. הרוגי ביתר, לא שייך. אבל עזן את הכל, שייך לו. לכן בסידור שכתבתי לבני נוח, כתבתי להם לברכת המזון את הברכה הראשונה. זה כן, ברור. והיין ביבמות ממזיים. דאבותינו לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה. ולא די במה שקיבלו על עצמם מכם כל התורה, שהנוח כל אחר דיבר אשר נעשה ונשמע. אז בקיצור, בינתיים אנחנו עם הקושיה, נכון? וצריך עיון גדול. אחר כותבי כל זאת, התבוננתי שאפשר לקיים דבריו, דסביר עלי להמגן אברהם גם כן, דאינו בר ישראל כלל, ובכלל גר תושב הוא, והכל כאשר קטן, אלא דסביר עלי, דגר תושב גופה, אז פה, זה פה חידוש עצום, דגר תושב גופה, אם רצה לקבל עליו בעת תחילת גירותו עוד מצוות מלבד השבע, גם כן חלה קבלתו שמחויב אחר כך לקיים. זאת אומרת, בזמן קבלת שבע מצוות, הוא יכול להגיד לרב, רק רגע, אני רוצה שבע מצוות ועוד חמש מצוות. אני מכיר גר תושב, אני מכיר בן נוח שעשה את זה, שהוא קיבל על עצמו בזמן ההצהרה שלו, הוא קיבל על עצמו גם שבת, לימוד תורה וברכות. שלושת הדברים האלה. שהוא חויב אחר כך לקיים, אלא דמה, דנקטו שבע, רבותה השמוינה, דאף ששבע מצוות מחויב לקיים כל בנוער, ומי רבותה היו, אפילו אחי חלה הקבלה, ובכלל גר תושב הוא לעניין שמצווים להחיותו. כלומר, כשהוא גר תושב, כשהוא לא עשה קבלה, למרות שלכאורה כל גוי חייב לקיים שבע מצוות בנוער, אבל אם הוא לא עשה קבלה רשמית, אני לא מחויב להחיותו. מה שאין כן, אם הוא עשה קבלה, אז אני מחויב להחיותו. וכל שכן, אם קיבל עליו יתר מצוות, בוודאי בסדר? זאת אומרת שיכול להיות אדם שהוא לא יהודי, אבל יש מצוות שמחייבות אותו כי הוא קיבל אותם על עצמו. עכשיו, מה שהוא טוען שזה צריך להיות דווקא בזמן קבלת השם המצוות, אפשר לפקפק בדבר הזה, אבל זה מה שהוא כותב. ולא תקשה על זה, ואיך לשמור שבת ולא גר תושב, גם כן אסור לשמור שבת, כדין מוחר, ביבמות, ממחת המודבט, בתוספות, דיבור המתחיל, זה גר וכו', וכו'. כלומר, התוספות מתנגדים לזה שגר תושב לשמור שבת, וזהו בסתם גר תושב שלא קיבל עליו רק שבע מצוות הנהוג, ואם כן הוא לעניין שר מצוות אינו יהודי גמור, מה שאין כן, כשקיבל עליו עוד מצוות בתחילת גירותו, ובכללם היה גם כן שבת, בוודאי יכול לקיימה, מחויב לקיימה. ומה דעית בבחורות, בגוי שרצה לקבל כל התורה חוץ מדבר אחד, הם מקבלים אותו, היינו לעניין לעשות אותו ישראל, גם הוא, אבל לא לעניין, גרתו שב. אז קודם כל יש פה איזשהו חידוש, שבאמת לא מצאנו לו מקור, שאפשר בשעת קבלתו את שבע המצוות לקבל עוד מצוות. מצד האמת, המשנה ברורה לא צודק. הוא יכול לקבל מצוות נוספות מתי שהוא רוצה. וקצת סמך מצאתי לדברי המגד אברהם, אמא דעית בעבודה זרה דף סמך דלת עמוד בית, איזה הוא גר תושב? וחכמים אומרים כל שקיבל עליו שבע המצוות ננוח. ואחרים אומרים כל שקיבל עליו כל המצוות חוץ מאיסור נבלות. על מה ולאחרים? מי זה אחרים? במקרה הזה זה לא יכול להיות רבי מאיר. כי רבי מאיר מופיע גם בריתא ההיא ואומר שגר תושב זה מי שקיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה. אז כך שמה שאומרים שאחרים אומרים זה רבי מאיר, זה לא תמיד. לפעמים אחרים אומרים זה לא רבי מאיר. במקרה הזה זה אחרים. זה לא רבי מאיר. על מה ולאחרים? בוודאי חלה קבלתו על כל המצוות. בכל מקום איננו בכלל ישראל, כיוון ששאיר דבר אחד, וכמו שכתבנו למעלה. נשאלת השאלה, מה קרה לבן אדם שרוצה, לבן אדם הזה, שהוא החליט לקיים כל המצוות חוץ מאכילת נבלות? מה, זה רק בגלל שאין לו איטליס כשר ליד הבית? אלא נראה שזה כדי ליצור הבחנה לאומית. זאת אומרת, אם אני לא אוכל מה שהיהודי אוכל, אם אני לא יכול לאכול יחד עם היהודי, זה יוצר חיץ, כמו כל ההלכות של בישולי גויים וכו'. זאת אומרת שזה אדם שרוצה לקיים את היהדות כדת, בלי ההשתייכות הלאומית. ככה זה יוצא, ככה מסביר הרב שאול ישראל זכרונו לברכה. והוא הדין, ולחכמים, אם קיבל עליו הקבלה, אם קיבל עליו חלה הקבלה. דכל דאיקה למעט בפלוקתא דפי עדיף. זאת אומרת, אנחנו מניחים שמה שלפי אחרים הוא מחויב, לא ייתכן שיהיה אסור לפי דעת חכמים. זהו הנראה לעניות דעתי ביישוב דבריו. שימו לב אגב, נכון, כי אם הוא מקבל לעצמו כל השבע, כל המצוות כולם, אז הוא כבר לא מובדל מכל ישראל, הוא הופך להיות יהודי. זה העניין. עכשיו, ההלכה הזאת, מובד בביאור הלכה, מובד גם בספר שונה הלכות. שונה הלכות, שזה בעצם הפוסק הגדול של יהודי בני ברק, והוא פוסק את דברי הביאור הלכה האלה למעשה. זאת אומרת שמותר לגוי שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, להוסיף עוד מצוות. אם תרצו, יש עוד מקורות מעניינים בנושא הזה. האחד, במקור מספר 6, במסכת תרומות, פרק ג' משנת ת', כתוב כך, הנוכרי והקוטי תרומתם תרומה ומעשרותם מעשר וקדשם בקדש. עכשיו, מה זה? הקוטי זה שומרוני. שומרוני, מחלוקת תנאים, אם הם יהודים או לא יהודים, רוב המשניות הולכות לפי הדעה שקוטי הוא יהודי. אבל מה עם הנוכרי? הנוכרי הוא ודאי לא יהודי. אז מה זה תרומתו תרומה? ומעשרותן מעשר, והקדשן הקדש. אז כאן כתוב בפירוש המשנה לרמב״ם, אף על פי שאין הגויים חייבים במצוות. אם קיימו מהם משהו, מקבלים עליהם מקצת שכר. וזה מן הכללים אצלנו. והואילו מקבלים עליהם שכר, מעשיהם בהם קיימים, כמו שאתה רואה. בסדר, והלכה כחכמים לגבי... לפי זה יהיה אסור... מה? רק לכהן יהיה מותר לאכול. נכון. זה חידוש עצום מה שכתוב כאן. טוב, אותו דבר גם יש הלכה עוד יותר חשובה, והיא לפעמים הלכה למעשה בימינו, הלכה מספר, במקור מספר 5. הרמב״ם בהלכות מעשי הקורבנות, בסוף ההלכות. השוחט קודשי נוכרים בחוץ חייב. למשל, גוי הקדיש בהמה לקדוש ברוך הוא. אני שוחט את הבהמה הזאת לקדוש ברוך הוא. אני חייב מה? קרת. או חטאת, תלוי. כן, חטאת או קרת. וכן, המעלה אותם בחוץ. אין אם אתה מקטיר את הבהמה הזאת לשם, אז חייב קרת. והנוכרים מותרים להקריב עולות לשם, בכל מקום. כלומר, הגוי רוצה להקריב עולה. למשל, יוב. ויהי כהקיפו ימי המשתה, אז ויוב היה מעלה עולות, מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים, כן, איוב היה מקריב עולות כל שבוע. עכשיו, מה עם שלמים? הוא יכול להקריב שלמים או לא יכול להקריב שלמים? הגוי. אז הדבר הזה נידון בגמרא ולא הוכרע. זה מעניין. הגמרא לא הגיעה לאחר, גם בפוסקים לא כתוב במפורש מה המסקנה. האם אפשר שהוא יקריב שלמים או לא יכול להקריב שלמים? עולות כולם מסכימים. מה הסיבה של ההבדל בין עולה לשלמים? הסיבה היא פשוטה. בעולה, הגוי לא מרוויח כלום. כל הבשר של הבהמה עלה לגבוה. מה שהם כן בשלמים, הבעלים אוכלים. ואז נשאלת השאלה, האם זה שאני אוכל בשר, אני יכול לקרוא לזה עבודת השם. אצל היהודים אנחנו יודעים, אתה יכול לאכול בשר וזה עבודת השם. למשל, סעודת שבת תוכיח. אני נהנה ועשיתי עבודת השם. אבל אצל הגויים, הרעיון הזה שיכולה להיות קדושה בדבר שאני נהנה ממנו, הדבר הזה לא מובן מאליו. זה כמו לגבי צדקה של גוי. כן, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. למה חסד לאומים חטאת? אומרת הגמרא, בגלל שכאשר הוא נותן צדקה, הוא מתכוון לטובתו. שואלת הגמרא במסכת בבא בתרא, אז מה הוא מתכוון לטובתו? גם יהודי שנותן צדקה לטובתו זה בסדר. האומר סלע זו כדי שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. אלא מה? אומרת הגמרא, יש הבדל. אם בסוף לא חי בנו, היהודי שמח שהוא נתן צדקה. ואילו הגוי, אם הבן לא חי, אז הוא מצטער שהוא נתן צדקה. כן? אבל האם זה ככה בכל גוי? זה לא לגמרי ברור. לכן, גם העניין של השלמים הוא לא לגמרי סגור אצל הפוסקים, אבל לגבי עולה זה בסדר. הנה, הרמב"ם כותב כאן מפורש, והנוכרים מותרים להקריב עולות לשם בכל מקום. והוא שיקריבו בבמה שיבנו. כלומר, הוא לא יכול סתם להקריב על הרצפה או על הארץ, הוא צריך לבנות במה. ואסור לסייעם ולעשות שליחותם, שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ. אני לא יכול לעזור לו בבניית הבמה. הוא מותר להורות להם וללמדם. האח יקריבו לשם האל ברוך הוא. זה גמרא מפורשת במסכת זבחים, שמלכת פרס שאלה את רבה איך להקריב קורבן. והוא אמר לה איך לעשות. הוא נתן לה הוראות מאוד מעניינות. הוא אמר לה לבנות את הבמה במקום טבעי לגמרי, שבו לא הייתה בנייה מקודם, ולהשתמש באבנים שלמות וכו'. למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה שעבודת השם שלה תהיה לגמרי טהורה. ובאמת היא הקריבה. גם בימינו יש גויים שמדי פעם מקריבים עולות. לאחרונה היה אחד שהקריב יונים ביישוב מבואות יריחו, ואחר כך גם הקריב יונים ליד קבר דוד בהר ציון, והדבר הזה די זיעזע את הציבור מסביב, אבל הוא קיבל הוראות מדויקות מרבנים שאמרו לו איך לעשות את ההקרבה. אז דברים שאסורים לנו מותרים להם, כן? ואפילו להקריב קורבנות. אגב, על זה היה כל הסיפור של זכריה בן אבקולס, שהוא התנגד להקרבה של הקורבן של הקיסר, ואילו הרבנים כן רצו. בקיצור, היה שם בלגן גדול שגרם לחורבן בסופו של דבר. אז כך שיש לנו כמה דוגמאות של גויים שיכולים לקיים מצוות שונות. עכשיו, יש פה, רגע, ההלכות האלה כבר ראינו, כן, אז בואו נתקדם. יש לנו שאלה לגבי עובד עבודה זר. הרי בכלל שבע מצוות של בני נוח יש איסור של עבודה זר. נשאלת השאלה, איך אפשר שגוי לא יעבוד עבודה זר? הרי הוא תינוק שנשבע בין הגויים. כן, הרי התרבות המקובלת בעולם כולו, חוץ ממקומות שבהם התפשט האסלאם, היא תרבות של עבודה זרה. אז איך אפשר לבוא בטענות אל אדם שגדל בין עובדי עבודה זרה? מעניין מאוד שרבנו בחיה, בפירושו לפרשת וילך, כותב על הפסוק, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. אומר, מה זה אלוהי נחר הארץ? שהאלוהים הם נוחרים בארץ. כי זה ארץ השם, פלטרים של מלך. אי אפשר לעבוד לאלוהים אחרים בארץ ישראל. אבל מה עם חוץ לארץ? אומר רבי לובחיה, לא מצאנו שהנביאים יוכיחו את אומות העולם על עובדם עבודה זרה, אלא אם כן עבדוה בארץ. וזה הסיפור של השומרונים. השומרונים הובאו מקוטה ומספרוויים, והושבו בארץ על ידי מלך אשור, ואז באו עריות ואכלו אותה. אומר הכתוב, למה? כי לא ידעו משפט אלוהי הארץ. עד שהגיע איזה כהן מהעשרת השבטים, ולימד אותם כיצד לעבוד את השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי הארץ, במובן של ארץ ישראל. אבל כשהם עבדו עבודה זרה בקוטה, הקדוש ברוך הוא לא פגע בהם. זאת אומרת שבחוץ לארץ יש טולרנטיות. אז מה, יבוא הגוי וישאל אותי האם מותר לי לעבוד עבודה זרה? אני אגיד לו, לא, אתה לא יכול, אסור לך. אבל אני לא חייב ללכת אליו להגיד לו אל תעבוד עבודה זרה. לעומת זה, אם הוא שופך דמים או מגלה עריות, אני צריך לבוא אליו ולהגיד לו אתה לא בסדר, אסור לך לגלות עריות, אסור לך לשפוך דמים. אבל לגבי עבודה זרה לא מצאנו. אפילו כאשר יונה הנביא נשלח לנינווה בשם השם, והוא אמר להם, אם אתם ממשיכים ככה, הלך עליכם עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ואז מה עשו אנשי נינווה? הפסיקו את החמאס אשר בכפיהם. מה עם עבודה זרה? לא כתוב על זה כלום. כלומר, יונה לא נשלח כדי למנוע מהם לעבוד עבודה זרה. עכשיו, השאלה היא, איך הדבר הזה עובד להלכה? האם הדבר הזה יש לו מקום או אין לו מקום? בשביל זה אנחנו נעסוק בפעם הבאה בהלכה א' המסומנת כאן, אבל אנחנו לא נעסוק בה עכשיו, כיוון שזה ידרוש מאיתנו אריכות דברים. שלום.